אני רוצה, בגלל חג השבועות שעבר עלינו בשעה טובה, חג מתן תורה, וגם בגלל פרשת בעלותך שקרובה, לעסוק קצת בנושא לא שגרתי, לא עוסקים בו הרבה בעולם הישיבות, וזה הנוסח של התורה. תכף אני אסביר למה אני מתכוון. כידוע הרמב״ם, וכבר רבו החולקים עליו, אבל הרמב״ם כתב 13 עיקרים. יכול להיות שיש פה כאלה שאומרים את זה בבוקר אחרי התפילה. כולנו מכירים את אני מאמין בביאת המשיח, אבל יש עוד 12. אחד מהם אומר הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה מצויה עתה בידינו, היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום. עכשיו רגע, אני נותן לכם רקע ידע כללי, לאו דווקא הלכתי. אחד האתגרים בנוסח של התורה, ואולי בשביל להדגים את זה ניקח דוגמה, תראו לעצמכם לפני 1,000 שנה, ילד חוגג בר מצווה. והסבא וסבתא רוצים להביא לו מתנה לבר מצווה, חומש, 5 חומשי תורה, 1,000 שנה. מה הם צריכים לעשות? סופר סתם, נכון? זאת אומרת, עד שהגיע כומר, שקוראים לו רוטנברג, והמציא את הדפוס, הכל היה בכתבי יד. כל הספרים, בכלל, מאחר וזה היה בכתבי יד, היה קשה מאוד להשיג ספרים. בואו רגע נדמיין את החדר לימוד של רש"י. רש"י, כידוע, גאון הגאונים. גאון הגאונים. לא צריך להוכיח את זה שהוא גאון, כולנו לומדים כל היום, פרשת שבוע עם רש"י, וגמרא עם רש"י, אבל תראו שתי אנקדוטות. א', רש"י היה גאון, כי הוא למד גמרא בלי רש"י. קודם כל. דבר שני, דמיינו כמה פעמים ב-24 שעות, נגיד היום, סביב הגלובוס, כמה פעמים אנשים אמרו את המילה רש"י. לדעתי, מיליוני פעמים. מיליוני פעמים. יש היום במדינת ישראל כמה ישיבות? מלא, זה מספר יפה. כמה בערך? כמעט 2,000. 2,000 ישיבות, יש 204,000 בחורי ישיבה. 204,000. אין סיכוי שכל אחד מהם שלמד היום לא אמר לפחות פעם אחת את המילה רש"י. כבר 250,000. ישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר, אוניברסיטאות, ומסביב לגלובוס, מיליוני פעמים ביום. ורש"י חי לפני כמה שנים? הרבה. נולד ב-1065, זה לפני כמעט 900 שנה. כל יום אומרים את רש"י. אז בואו נדמיין רגע את החדר לימוד של רש"י. ותסתכלו פה על הספרייה שאתם עכשיו יושבים בה. מה יש לו בחדר לימוד?
ש"ס.
בבלי. מה עוד? ירושלמי. תנ"ך. מה עוד? מדרש רבה. מה עוד? קצת תשובות גאונים, אולי בעל הלכות גדולות, וזהו. אין לו רמב״ם, רמב״ם חי אחריו. בוודאי. אין רמב״ם, אין שולחן ערוך. אין את כל... בחדר לימוד של רש"י יש תנ"ך, בבלי, ירושלמי, מדרשים, וכמה תשובות גאונים.
והתשובות שלו גם.
התשובות שלו, לימים. זה חדר הלימוד של רש"י. רק לימים, לפני 500 שנה, בא כומר, ואמר, תקשיב, יש לי רעיון. בוא ניקח כזה מסגרת, ונשבץ אותיות לפי מילים. נמרח אותם בדיו ונלחץ על הדף, יצא דפוס. ואז, תראו לאן הגענו, היום הדפוס משוכלל, בדקות אתה עושה ספרים. אתם יודעים שיש פירוש חשוב על המשנה, שקוראים לו תפארת ישראל. כתב אותו הרב ישראל ליפשיץ, לפני 200 שנה. הוא חילק את הפירוש שלו לשני חלקים. אחד קוראים לו יכין, והשני קוראים לו בועז. אז אתם יודעים, למה אתם לא אומרים? יכין ובועז, משניות מאוד מפורסמות, משניות יכין ובועז. והוא נשאל, הוא מספר ששאלו אותו, כתוב במשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם. שאלו אותו, האם הם מדובר על יהודי או גם על גוי? האם גם גוי הוא חביב? מה אתם אומרים? גם על גוי. אומר ודאי שגם על גוי. הוא אומר, אני אתן לכם 3 דוגמאות, כך כותב התפארת ישראל לפני 200 שנה. הוא אומר, אני אתן לכם דוגמה ל3 גויים חביבים. אחד קוראים לו אדוארד ג'אנר. אדוארד ג'אנר. הוא קורא לו החסיד ג'אנר. אדוארד ג'אנר היה רופא בריטי לפני 250 שנה. אז הייתה מגפה קשה באירופה שקראו לה אבעבועות שחורות. כמעט חצי מהיבשת מתה. קורונה במכפלות. כמובן את מי האשימו? את היהודים. ואז שמו לב שבהולנד יש בנות שיוצאות למראה עם פרות. והן לא חולות. ואז הם אמרו, יש מחלה שנקראת אבעבועות בקר. זו מחלה קלה, לא דומה, אבל כנראה הבנות האלה נדבקות במחלה של הפרות, וכנראה מפתחות לזה משהו, אנחנו יודעים לקרוא לזה חיסון, אבל לא ידעו. ואותו דוקטור לקח משהו שמה היה עושה אותו היום, היום מכניסים אותו לכלא. הוא לקח את הילד של הגנן שלו. לילד קוראים ג'יימס פיפן, נכתבו עליו כבר ספרים וציורים, הפך להיות מפורסם, בן 8. לקח סכין ועשה לו חתך קטן ביד, ומרח לו דם של פרות חולות. הדביק אותו בכוונת הילד. וברוך השם הילד חלה. 3 שבועות היה לו חום, לא נורא. אחרי 3 שבועות עשה לו עוד חתך, ומרח לו דם של אדם חולה באבעבועות שחורות. אם הוא היה עושה את זה היום, היו מכניסים אותו לכלא. וראה זה פלא, הילד לא חלה. ואז הוא הצליח לשכנע את מלך אנגליה לעשות ניסויים על אסירים ובבתי יתומים. שוב, אם הוא היה עושה את זה היום, היה הולך לכלא. והוא המציא את החיסון. אומר התפארת ישראל, החסיד יאנר, ג'אנר, שהמציא את החיסון והציל רבים ממוות. הנה גוי טוב. דוגמה שנייה, הוא אומר על פרנסיס דרייק, שהביא לאירופה את התפוחי אדמה. לא היה פעם תפוחי אדמה, זה היה באמריקה. עד שקולומבוס לא גילה, לא ידעו מה זה. ואז לא היה חיטה, אכלו תפוחי אדמה. והשלישי, הקומר רוטברג, שהמציא לנו את הדפוס. למה אני אומר לכם את זה? וזה שוב רקע כללי, תכף ניכנס להלוכה. אבל כשמנסים לראות את הנוסח של התורה, יש לנו אתגר. מאחר וזה היה בכתבי יד, וכתבי יד מתקלקלים עם השנים, אין לנו הרבה כתבי יד. הכתבי יד הכי עתיקים של התנ"ך הם מלפני 1,000 שנה. איך? לא, נראה לי רואים, לא? כן. מגילות ים המלח, יפה. אז עד לפני 50 שנה זה מה שהיה. לפני 50 שנה הגיע נער בדואי צעיר בשנת 47 ורדף אחרי העז שלו, והעז נכנסה למערה, ופתאום במערה הוא ראה משהו מגולגל, הוא פותח, הוא רואה מגילה, רץ הביתה, ומה עשה מזה? כסף, הלך למכור את זה בשוק. גילו בשווקים, פתאום יש מגילות מבית שני. אם עד אז היה כתב יד מאלף שנה, הופ, קפצנו בעוד 1,000, 2,000 שנה. ומצאו מגילות, הלכו לחפור, ומצאו שם 900 מגילות. המגילה הכי ארוכה, אפשר לראות אותה היום במוזיאון ישראל, 7.5 מטר אורך, מגילת ישעיהו, ראיתי אותה לא מזמן, במחיקה לספר, אתה יכול לקרוא אותה, זה בכתב שלנו, וזה לפני 2,200 שנה, אפשר לקרוא אותה, בעברית שלנו, כמו ספר ישעיהו, על הנס, עוד כמעט אותו דבר. במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל. בכבוד, בכבוד, כבודו לי, בכבודו לי. יש שיטה, יש כמה שיטות, לא נכנס כרגע, זה לא שיעור בארכיאולוגיה, ואני גם לא ארכיאולוג, יש כמה שיטות מאוד מדעיות, היום אפשר לדעת די בוודאות, די בוודאות. מצאו שם 900 מגילות אגב, כל ספרי התנ"ך, לא כולם שלמים, חלק קטעים, אבל חוץ ממגילת אסתר. מגילת אסתר לא מופיע שם. כל מקטיר, ומצאו שם ספרים שאנחנו לא מכירים. לדוגמה, מגילת בני אור ובני חושך, מגילת הנחושת, מגילת המקדש, ספרים שאנחנו לא מכירים. מה שאנחנו היום קוראים להם ספרים חיצוניים, שזה מחלוקת בגמרא, האם מותר לעיין בספרים חיצוניים או לא. בסדר? ספרים שלא נכנסו לתנ"ך. החלק הכי קדום שמצאנו בתנ"ך, הכי הכי קדום, מצא אותו פרופסור שקוראים לו גבי ברקאי, חי היום, הוא מצא אותו, אתם מכירים את ירושלים קצת? הר ציון, אתם יודעים איפה זה? יש שם היום מרכז למורשת בגין. בחצר יש שם בית קברות, עתיק מבית ראשון, ושם מצאו איזה גליל כסף קטן שכנראה היה שרשרת. ובתוך הגליל פתחו אותו לאט לאט, זה לקח הרבה זמן, ומלפני 2,700 שנה. זה כתוב שם מפרשת השבוע, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. לא כל האותיות ברורות, חלק חתוך, ברכת כהנים. מלפני 2,700 שנה. זה כנראה מישהו ספחה את זה על הצוואר, שרשרת כזה נראה, כי היה לזה חור למעלה. זה, זה הדבר הכתוב הכי קדום שיש לנו. זה בית ראשון. בית ראשון. עד פה רקע כללי על הנוסח. עכשיו בוא נצלול להלוכה. אחד מחשובי הפוסקים קורא לו רב חיים פלאג'י. חיים פלאג'י היה רבה של איזמיר. יש לו הרבה תשובות, הוא והבן שלו יפה ללב. מה עוד יש לרב חיים פלאג'י? יש הרבה ספרים של רב חיים פלאג'י. והוא מספר על איזמיר. מעשה שבא לעירנו חכם אשכנזי. אשכנזי זה יתרון או חיסרון? תלוי את מי אתה שואל. לא יודע. אבל הוא אשכנזי. שקוראים לו הרב מורמנו יוסף נרו. מה זה נרו? דומה. כל פעם שאתם רואים בספרות הלכה, בעיקר בראשונים, שכתוב ראשי תיבות נרו, זה ראשי תיבות נטרי רחמנה ופרקי, ישמור עליו הקדוש ברוך הוא ויציל אותו. זה כמו כשאתה אומר שיהיה בריא. בסדר? זה מופיע בספרות החז"ל, אתם תראו את זה בהרבה הרבה מקומות. אז הגיע חכם אשכנזי, קוראים רבי יוסף נרו, נרו יאיר, ומגיע מומחה, הוא בקי מאוד בחסרות ויתרות, פרשיות פתוחות וספורות באופן נפלא. והוא מגיע לאזמיר, מאשכנזי, אזמיר זה טורקיה, ומתחיל לבדוק את הספרי תורה. אומר רב חיים פלאג'י, ולא היה אפילו ספר תורה אחד שלא מצא בו טעויות, עד כמעט 30 טעויות בספר. כמה אותיות יש בספר תורה? זה נכון. אגב, עד עכשיו כל שאלה שאלתי, אמרתם מלא זה תפס. 304,805. 304,805 אותיות. בסדר? נהגו אגב לכתוב אותם ב-246 עמודות. ולכן בממוצע זה לוקח שנה. כי הרי בשבת לא כותבים, יום כיפור, פסח לא כותבים. זה בערך 246 יום, כל יום כותבים עמוד. בכל עמוד 42 שורות. וצריך לאט לאט, צריך לטבול לפני שם השם, זה מסובך מאוד. מי שפה רוצה להיות סופר סתם, תכונה ראשונה שהוא חייב, סבלנות. אם אין לך סבלנות, אל תהיה סופר סתם. צריך סבלנות, תכף נראה את זה. בכל מקרה הוא אומר, ואפילו ספרי תורה, שהוגרו כבר על ידי חכמים גדולים הבקים בהגעה, ובכל הימים החזקת כשרות, מצב הם טעויות. גם ספרי תורה שהיינו מצויים לכל נדרי, שזה אנחנו כל שנה בודקים אותם, מצא בהם טעויות. ולכן אומר רב חיים פלאג'י, כל הספרים שבעיר צריכים אגם מחדש על ידי הרב הזה, כל עוד הוא לא עובר עליהם, אסור לקרוא בספר התורה. להראות לכם שמאחר וזה הכל בכתב יד, ואנחנו בני אדם, ובני אדם לפעמים טועים. אמרנו 304,805 אותיות, מה לא תטעה בחלק, קורה, אנחנו בני אדם. תחשבו במשך 3,000 שנה, לכתוב, זה מסובך. ולכן אומרת הגמרא בעירובין, אומר רבי דוד שמואל בשם רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מכין לו את הדיו, שם קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. באתי לצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר, אני סופר. אמר לו, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. ובספרי תורה מאז ומעולם היו טעויות. אפילו בספר תורה שהיה בבית המקדש. איך אני יודע? כתוב בספרי. כתוב בספרי. ספרי מדרש הלכה. פוסקים הלכה מהספרי. אומר הספרי, שלושה ספרים נמצאו בעזרה. אחד של מעונים, אחד של היהי, ואחד נקרא ספר זעתותים. כך כתוב במדרש הלכה, תנאים, ימי בית שני. אחד כתוב, אתם מכירים את הפסוק בסוף ספר דברים, מעונה אלוקי קדם. שם היה כתוב, מעון אלוקי קדם. ולכן הם קראו לו ספר מעונים, שיש בו טעות. השני, באחד כתוב, תשעה היא, ובשנים עשר כתוב, אחד עשר היא. היה שם פעמיים את האות היא מיותרת. ולכן הם קראו לספר הזה, היא. והשלישי, אל בחורי ישראל לא שלח ידו, שם היה כתוב, במקום נערי ישראל, היה כתוב זעתותי. היה לכם שלושה ספרי תורה, בבית המקדש, עם טעויות. אומר הרד"ק, נראה כי המילים האלה נמצאו כך, לפי שבגלות הראשונה, עבדו הספרים, ונטלטלו, והחכמים יודעי התורה מתו, ואנשי הכנסת הגדולה, כשהחזירו התורה ליושנה, מצאו מחלוקות בספרים, הלכו בהם אחרי הרב לפי דעתם, ולכן תגלו נוסחים שונים של התורה. פלא. אתן לכם דוגמה, איך אנחנו יודעים שהיו טעויות, או שזה שונה ממה שיש לנו היום. יש גמרא מפורסמת בקידושין, שאומרת הראשונים, פעם, זה החז"ל אומרים, היו קוראים להם סופרים, הם ידעו לספור את האותיות של התורה. והם אמרו, וו של גחון, זה אמצע האותיות של התורה. אם ראיתם בחומשים, הוו בדרך כלל היא גדולה. כל הולך על גחון, פרשת ראה, הוו גדולה. אומרת הגמרא, מאחר וזה האמצע של האותיות. דרוש דרש, וצריך חטא דרוש דרש משה והנה שורף, זה אמצע התורה במילים. והתגלח פסוקים. שואל את הגמרא, שואל רב יוסף, וו דגחון, זה בחצי הזה של התורה, או בחצי הזה של התורה? סימן שהוא חשב שכמה אותיות יש בתורה, איזה מספר? זוגי. אמרו לו, תביא ספר תורה, ונספור. 304,805 אותיות. אמר רבא, לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה וספרו. עכשיו תראו פלא. חז"ל אומרים לנו שהם ספרו ובדקו וגילו שוו של גחון זה אמצע התורה בפסוקים, באותיות. דרוש דרש זה אמצע התורה במילים. אגלה לכם סוד, אל תגלו. אמצע התורה שיש לנו היום נמצאת 5,000 אותיות אחרי וו דגחון. שאלה טובה? שאלה טובה? המילים תיבות דרוש דרש נמצאים כמעט 1,000 מילים אחרי איפה שכתוב שזה היה אמצע.
כן?
מה? אז בוודאי תרצו, בוא נראה כמה תירוצים. אבל קושייה, קושייה. כותב אחד מהאחרונים בליטה, הרב שור, אומר זה כמה חודשים עלה על רוחי וקיימתי בעצמי להיות סופר את כל אותיות ותיבות בתורה בדיוק היטב. והייתי מונה כתובים בתורה, מצאתי שמספר כל אותיות שבתורה, 300,000, 4,800, 300,000, כמו שאמרנו, 805. ומצאתי שוו דגחון רחוק 5,000 אותיות. ואני לא נרדם בלילה. כך שואל הפני יהושע גם. רבים, רבים מהאחרונים שואלים, זה לא מסתדר. ולכן הוא אומר, צריך לומר שהייתה טעות בגמרא. לא התכוונו לבב של גחון, אלא בב של המילה הוא, וזה יוצא באמצע. הוא מצא להגיד שיש טעות בגמרא. אחרת זה לא מסתדר. לא מסתדר. בתנ"ך. אגב, התורה תמימה אומר, יכול להיות, אתם מכירים מה זה אותיות גדולות? יש בתורה אותיות גדולות? כשאתה בודק את כל האותיות הגדולות, האמצעית שבהן זה בב דגחון. אולי לזה התכוונו, כך קורא את האותיות מה? ייתכן כדי לרמת זה בא וו דגחון רבתא. אמנם כבר עמדו למניין, ואין מספר החצי כאן מכוון. אומר התורה תמימה, הרב אפשטיין, בן של ארוך השולחן, חבר'ה, לא מסתדר. אתן לכם דוגמה יותר חריפה. יש תלמוד ירושלמי. הירושלמי שואל שאלה. הירושלמי שואל, יש פסוק אחד על שמשון, הפטרה של פרשת שבוע. נכון? אתמול קראנו את ההפטרה. כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל 40 שנה, וכתוב אחד אומר שהוא שפט את ישראל 20 שנה. קושייה? מה התירוץ? כתוב. אבל אני מצפה מכם שאתם תצעקו עליי. 20-20, חברים, תראו את הפסוקים. פסוק אחד אומר וישפוט 20 שנה, פסוק שני אומר וישפוט 20 שנה. אין פסוק בתנ"ך שאומר שהוא שפט 40 שנה. מה אומרים? אתם לא מספיק נרעשים מהקושייה. אתם לא מספיק נרעשים.
יואו, איזה קושייה.
מה עושים? אומר תוספות. אומר תוספות בשבת. השף שלנו חולק על התנ"ך שלנו. כך אומר תוספות. לא אני. תוספות. למה? מצינו בירושלמי, אומר תוספות. בשמשון, והוא שפט את ישראל 40 שנה, מלמד, ובכל הספרים שלנו כתוב 20 שנה. אגב, רבי עקיבא איגר, גאון הגאונים, הרבה לפני שהיה מחשב, הרבה לפני שהיה AI, על הגמרא הזאת בשבת, אומרים תוספות בשבת, יש מסורת השעת של רבי עקיבא איגר, כותב שם, צילמתי את זה עם הפלאפון, עשרות מקומות שבשס כתוב פסוק שאין לנו את הפסוק הזה בתנ"ך. כנראה לחז"ל היה נוסח טיפה שונה. אתן לכם עוד דוגמה. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב נחמן, וזה אל תלמדו בעזרת השם כשתקימו בית, לא חייבים את הכל, את זה תשכחו. אומרת הגמרא, מנוח היה עם הארץ. למה? כתוב, וילך מנוח אחרי אשתו. שואלת הגמרא, באמת, כל מי שכתוב עליו שהוא הלך אחרי אשתו עם הארץ? הרי כתוב על אלקנה, וילך אלקנה אחרי אשתו. אז מה, גם אלקנה עם הארץ? עכשיו פה אתם כבר מבינים איפה הקושייה. אין פסוק כזה. אין פסוק בתנ"ך שאומר וילך אלקנה אחרי אשתו. כתוב וילך אלקנה הרמת על ביתו. שוב אומר תוספות, אלא מעתה גבי אלקנה שכתוב וילך אלקנה אחרי אשתו, שיבושו שאין פסוק זה בכל המקרא. לא, ולא גרסינן. איפה אומר וגומר?
לא,
לא, הוא כאילו המשך הגמרא, הוא כאילו מצטט חלק מהגמרא ואומר מה שכתוב בהמשך בגמרא, אבל אין לו את הפסוק הזה. ואחרתי לבחם עוד הרבה דוגמאות. אם אתם רוצים לראות דוגמאות, רבי עקיבא איגר, שבת נ"ה, בצד, במסור, בכל השס שיש לנו. שבת נ"ה, עשרות דוגמאות שכתוב בגמרא, שכתוב בתנ"ך, משהו, ולנו אין את זה. דוגמה אחרונה, פרשת השבוע, כן. זאת השאלה שפתחתי בת השיעור. לפי תוספות, התשובה היא ברורה. לפי תוספות התשובה היא?
לא.
תן לך עוד דוגמה. מה? אז בוא, לפחות שלנו כמו הרמב״ם. כן. שאלה מצוינת. אז בוא נתן לך שיטה של השאגת אריה. שמעתם פעם על השאגת אריה? השאגת אריה באה להקצות. השאגת אריה, רב אריה לייב הכהן, אחד מענקי הדעת. הספרים שלו זה ספרי הלימוד הכי בסיסיים בעולם הישיבות. שלא יודעים חושן משפט, אגב הוא, השאגת אריה, התמודד על רבנות העיר מץ בצרפת. אבל הוא כבר היה בן 70. אמרו, מה נביא רב בן 70? כמה הוא היה זה? אמר, אני מתחייב להיות רב שלכם 20 שנה. והוא נפטר בגיל 93. השאגת אריה, היו בחירות לוועד בעיר שלו, בוועד היהודי, ונבחרו דווקא מישהו חשב שלא מתאימים. עכשיו הוא היה מאוד חריף לשון בעל הקצות, והוא אמר פעם, איך היו מייצרים ניירות? היום קורטים עצים. פעם היו לוקחים בדים מישנים, מכניסים למכונה, מחממים אותם, משלים אותם, ואיכשהו עושים איזה נייר. אומר, עכשיו הבנתי את ההבדל בין מכונה לייצור נייר לבין קלפי. קלפי שעושים בחירות. הוא אומר, מכונה לייצור נייר, צד אחד מכניסים סמרטוטים, בצד השני יוצאים ניירות. קלפי, בצד אחד מכניסים ניירות, בצד השני יוצאים סמרטוטים. מי שלא רציתי שיבחר. אז לשאלתך, יש מצווה האחרונה בתורה, לכתוב ספר תורה. כל יהודי, אפילו אם יקיבל מאבא שלו ספר תורה, חייב לכתוב לעצמו ספר תורה. שואלים האחרונים, שאפשר, בסנהדרין, שואלים האחרונים, אתה יכול לבדוק אפילו ברבנים שאתם מכירים, שלא כתבו ספר תורה. נו, מצווה דאורייתא. איך זה יכול להיות? לא, עוד לא יוצאים מדי חובה, צריך ספר תורה. עוד לא יוצאים מדי חובה. הראש מחדש שאפשר לקנות ש"ס. בית יוסף מתפלא על זה, המהר"ל מתפלא על זה. לא משנה כרגע. לקנות ש"ס. הראש טוען שהיום צריך לקנות ש"ס. זה מה שהראש טוען. בבלי. אז השגתרי אומר, מאחר ואנחנו היום לא בקיאים בנוסח, אז ספרי התורה שלנו בכלל פסולים. ולכן אין מצווה לכתוב ספר תורה. איזה חידוש. נכון? חידוש גדול אגב. אומרים לו האחרונים, חולקים עליו. אתה צודק, חולקים עליו האחרונים. ואומרים, רגע, מה עם מזוזה? מה עם תפילין? גם תפילין יש פרשיות. חידוש גדול של השגת אריה. חידוש גדול של השגת אריה, בגלל השאלה שלך. שחידוש גדול. תכף אני אראה לכם.
שבדברים העיקריים הם לא
טעו
כאילו, אבל בדברים הקטנים כאילו, אז אולי פחות
תקדפו. כן, למרות שבתורה, הלכם רק אתמול, אני לא יודע מה נהגו בקהילת קודש ישיבת שדרות, אבל יש מחלוקת גדולה, האם בעשרת הדיברות מותר לקום, או ראוי לקום. למה? מבחינתנו, אין הבדל בפסוקים. חז"ל אומרים בגמרא בברכות י"ב, מפני תרעומת המינים, אנחנו לא יכולים להגיד שיש דברים חשובים, ויש דברים לא חשובים. הפסוק וילך חרן וילך תרח לחרן הוא כמו הפסוק אנוכי השם אלוקיך. אי אפשר לעשות הבדל בפסוקים של התורה. הכל קודש. הכל קודש. כן. שאנחנו היום לא בקיאים, כמו שראינו בגמרא, ולכן הספרים שלנו תיאורטית פסולים, ולכן אין מצווה לכתוב ספר תורה. חידוש גדול. הוא אומר, שואל, למה לא כותבים ספר תורה? כי אנחנו לא בקיאים. זה חידוש גדול. חברים, זה באמת חידוש גדול. דוגמה אחרונה, פרשת השבוע. בפרשת השבוע יש תופעה, הייתי מרחיב עליה, אבל לא זה הזמן. יש תשובה של המהרש"ל, תשובה של הנדב ביהודה. יש שני נונים הפוכים בפרשה שלנו. פרשה של השבת הקרובה. לפני ויהי בנשוא אהרון, ואחרי ויהי בנשוא אהרון, המקור זה גמרא בשבת. קט"ו. אומר רש"י, בפרשת נוח. פרשת נוח מסתיימת, ממש שם למעלה, וימות תרח בחרן. כותב רש"י בחומש, תבדקו בחומש ברש"י פרשת נוח. הנון הפוכה. למה? לומר לך עד אברהם וכו'. תבדקו בחומשים שלכם. הנון לא הפוכה. סימן של רש"י היה חומש. טיפה שונה. כותבים אותה הפוך. נכון, אבל גמרא זה גמרא, פה זה תנ"ך, בעיקר חומשים. אתה צודק, הנה, זה מה שכותב רש"י. אגב, תסתכלו, יש פה תורה שלמה של הרב כשר, היא נמצאת מאחורי איפה שישר הרב פנדל, למעלה. יש שם חצי ספר כזה עבה על אותיות ונוסח התורה, על הנון ההפוכה הזאת. איך רש"י אומר שאצלו היה הפוך? כל מה שאמרתי לכם עכשיו מופיע כמעט בספר הזה. בסדר? יש מאמרים שלמים, כי חז"ל למדו נבוכים. כאילו, התורה שלנו ושלהם, בגדול אותו דבר, אבל פה ושם אתה רואה הבדלים.
מה זה בגדול? אתה אמרת שיש
אפילו
טעות אחת,
נכון? אבל מה שהגמרא אומרת, אם נחזור רגע לגמרא בקידושין, ברשותכם, אם תשימו לב מה אומרת הגמרא, הראשונים, איפה זה? שכחתי. הראשונים היו סופרים, ידעו לספור את האותיות. אנחנו לא בקיאים. כך כבר אומרת הגמרא, אנחנו לא בקיאים. אז מה עושים עם הנוסח של התורה? מה הפתרון?
למה צריך שכל בשביל לספור אותיות?
עוד זה עוד. לא, בסוף אתה היום חכם כי יש לך חומש. הם ידעו את זה בעל פה, מה זה? ידעו את זה בעל פה. היו סופרים, זה מה שאומר, הראשונים היו סופרים, היו בעל פה. אתם יודעים שהגאון מווילנה, היה לו אח שקראו לו רב זלמן. גם האח של הגאון היה גאון עולם, ידע את כל הבבלי, ירושה, הכל בעל פה. שאלו אותו פעם, אמר, תגיד לרב זלמן, גם אתה יודע את הבבלי בעל פה, גם אתה יודע ירושלמי בעל פה, את כל התנך בעל פה, למה אח שלך קוראים לו גאון ואתה לא? הוא אומר להם, תראו, אני יודע את הכל בעל פה. אח שלי, הגאון מבילנה, יודע הכל ישר והפוך. שאתם יודעים להגיד, המוציא לכם מן הארץ את הברכה, תנסו להגיד אותה הפוך, מהסוף להתחלה. תראו ברכה שאתם אומרים, שלוש פעמים ביום. זה קשה נורא. אתם יודעים מה? פותח את ידיך ומסביר לכל רצון, יודעים? תגידו זה מהסוף להתחלה. זה קשה נורא. אלא מה היה לגאון מבילנה? אם עכשיו הסידור היה לכם מול העיניים, בקלות הייתם קוראים את זה הפוך. הגאון מבינה, כל התורה הייתה לו מול העיניים, כאילו מונח. זה ראשונים נקראו סופרים. זה ראשונים נקראו סופרים. אז מה עושים עם הנוסח של התורה? בואו נגיד בעיקר את הרמב״ם, כי ככה אנחנו נוהגים היום, ותשע אולי נמשיך שבוע הבא בלי נדר. אומר הרמב״ם, תראו את התדהמה אולי שאתם שואלים עכשיו, או את הפלא, אתם אומרים, מה עושים עם הנוסח? תראו מה כותב הרמב״ם בהלכות ספר תורה. ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו. ואומר, ראיתי בעלי מסורת שכותבים ומחברים להודיע פתוחות וסתומות, נחלקים בדברים האלה במחלוקת הספרים שסומכים עליו. אומר הרמב״ם, פתאום גיליתי שכל מיני נוסחים של התורה. אומר, מה עושים? אומר הרמב״ם, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הפתוחות והסתומות כדי לתקן, והספר שסמכנו הוא ספר הידוע במצרים, שהוא כולל 24 ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים, להגיע ממנו הספרים, עליו היו סומכים הכל, כפי שהגיעו בן אשר, דקדק בו והגיעו, ועליו סמכתי בספר הדור שכתבתי כהלכתו, לספר הזה קוראים כתר ארם צובה. אומר הרמב״ם, מבחינתי זה הנוסח. ומאז הרמב״ם, כמעט כל עם ישראל יישר קו לפי כתר ארם צובה. תכף אני אגיד לכם למה כמעט, או אולי שבוע הבא נעסוק בלמה כמעט. כי הספרי תורה היחידים שטיפה טיפה שונים, הם של התימנים. טיפה טיפה שונים. וכבר דנו בזה הפוסקים, אני לא רוצה להרחיב כרגע, כי אנחנו... כן. כתר ארם צובה, אגב, אתם מכירים את הסיפור, ואם לא תסתכלו ברב גוגל, עבר בכמה מקומות באזור המזרח התיכון, ובסוף הגיע לקהילת חלב. וקהילת חלב שמרה עליו מכל משמר. זה נקרא כתר, זה היה הפסגה שלהם, ואי שם לפני 100 שנה הסורים עשו פרעות ביהודי חלב, פרצה שריפה בבית כנסת, וחצי מהכתר נעלם. יש לנו היום 249 דפים, מתוך 480 בערך, חצי. קצת יותר מחצי, זה מה שיש לנו היום. חצי כתר לצערנו נעלם. יש לנו היום רק חצי, רובו מוחזק איך? את התנך. פשוט תנך, וזה. זה צילום של הכתר. של הנוער, אבל תנך, כאילו תנך. לא יודעים איפה. הרמב״ם הגיע למסקנה שהספר הזה, שהוא נכתב בטבריה, לפני 1,100 שנה, ישבו עליו גדולי הדקדקנים. אחד קוראים לו בן אשר, והשני קוראים לו בן נפתלי. ואומר הרמב״ם, הם המומחים הכי גדולים שיהיו בדורות האחרונים. ואנחנו סומכים עליהם. תראו מה הוא כתב? ודקדק והכל סומכים לפי שהגיעו בן אשר. אומר הרמב״ם, על זה אני סומך. וכך עשו כל עם ישראל. תקנו את ספרי התורה שלהם על פי כתר ארם צובה. ומרגע זה עשינו אישור קו. חצי. אבל לא, הרמב״ם, תסתכלו בלכות ספר תורה, כתב כמעט את הכל. כמעט, פתוחות, סגור, היו אנשים שמלך השנים, העתיקו מהכתר. הגיע אלינו הכתר ברובו הגיע, ומה שלא הגיע, הגיעו עדויות מהכתר. ולכן אגב, אם תפתחו תנך, כולכם קיבלתם תנך בצבא? בבית ספר? סוף כיתה ו'. סתכלו, כתוב בהתחלה, מוגה על פי כתר ארם צובה. זה הנוסח שעשו שורכב לפי הרמב״ם. בוודאי, אתה רואה בתוספות. ראית? הבאת לכם כאן רק שלוש דוגמאות. תעיינו רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר דף נ"ה מביא עשרות דוגמאות שבנוסח שלנו כתוב א' ובגמרא כתוב שיש פסוק ב'. תסתכלו, רבי עקיבא איגר, תראו, זה גאון בעל פה, הוא ידע את כל התנ"ך ואת כל הגמרא והכל בעל פה.
מה זה הגאון
עצמו? הוא מביא בדף נ"ה, בשבת, עשרות מקומות שהגמרא אומרת שיש פסוק ולנו אין אותו.
מה זה הגרא?
הגרא?
הגרא.
שאתה עובר ומתקן. מתקן, להגרא. בסדר, אז תזה נשים שבוע הבא, כן. כמעט כולם, כמעט כולם, יהודי אתיופיה, טיפה שונים, היה להם ספר שנקרא אורית, טיפה שונה. אחד הדברים שאתם לומדים דף יומי, דף יומי תוספות הראשון, דן האם מותר לאישה לשחוט. והוא מביא ספר, הוכחה בשם ספר אלדד הדני. אלדד הדני זה ספר שבהקדמה שלו הוא כותב, אני יהודי שגר באתיופיה. ועל זה סתמך הרב עובדיה. הספר התורה של האתיופים טיפה שונה כי הם היו גם די מנותקים. אבל שאר הספרים בגדול אותו דבר. יהודי תימן גם יש כמה הבדלים שבעזרת השם אולי נעסוק בהם שבוע הבא. למי? לאתיופים יש בעיקר ספרי מסורת, בעיקר עבר בעל פה. הרבה במסורת. אין הרבה ספרים. בכלל, בכל האזור של, דרום, של מערב המזרח התיכון, מרוקו, אמרתי לכם כבר אין ספרים. אלג'יר אין הרבה ספרים, לוב אין כמעט בכלל ספרים, והייתה שם קהילה גדולה, טריפוליטאים, הלובים, אין ספרים. לא יודע למה, אין לי הסבר. עוד שאלות.
בעצם כאילו אנחנו הולכים כולנו לפי הספר
לפי הרמב״ם.
וכל ההלכות
שנפסקו להיום וזה, זה על פי התורה הזאת. עכשיו תראו, בסוף, 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 זה לא מאות הבדלים. בואו גם ניקח את זה בפרופורציות. זה לא שהתנך של פעם היה שונה לגמרי. אבל, האם לכתוב את זה באלף או בהי? האם לכתוב את זה עם, עם וו או בלי וו? מה שנקרא חסרות ויתרות. כן. של שגטריה? אז אמרת לך, זה מה שמקשים על השגטריה. זה מה שמקשים עליו. ארוך השולחן ועוד, האחרונים, מאוד מתקשים. למרות, שחברים, שיטת הרמב״ם היא שמותר לקרוא בספר תורה פסול. ולכן אגב, אני חושב שנתקלתם פעם בחייכם, שהבעל קורא אומר, וואי, יש טעות בספר תורה. מה עושים? מחזירים ומוצאים ספר אחר. ומאיפה ממשיכים? למה לא מהתחלה? הוא פסול. סומכים על הרמב״ם. מערי בעירב, תסתכלו בסימן קוף למד היי, סומכים על מערי בעירב בשם הרמב״ם, כי סומכים על הרמב״ם שספר תורה פסול אפשר לקרוא בו. אבל זו קושייה גדולה, תפילין. מה, גם פסול? קשיה, קושייה גדולה מאוד. יכול להיות, יכול להיות, גם מזוזה. יכול להיות. כן, כן, יכול להיות שזה קצר יותר, יכול להיות. נכון? נכון? עת לעשות להשם, נכון? נכון, יכול להיות שתפילין זה טיפה שונה, יכול להיות. נכון. בוודאי שזה, לא רק בעל פה. שוב, הכל עבר בכתב יד. לא היה דפוס. היום כשאתה מוציא חומש, אתה מדפיס אותו. בבת אחת 10,000 עותקים. אז עשית אחד. ומספיק שהסופר הראשון טעה באות, אחרי זה מעתיקים ממנו. שבשת כיוון דעל, על. זה קשה מאוד. איזה קהילה יש מה?